שלום לכולם, בוקר טוב, בוצר טוב. שיעור שעבר היה יותר פתיחה. דיברנו ככה קצת מלמעלה וברקע על הסיפור של בית כנסת, קצת היסטוריה, קצת מהות, קצת רוח, קצת רמב״ם, קצת רמב״ן, קצת פה, קצת שם. אבל עוד לא נכנסנו ממש אל הסימן. היינו בתשתית שלו, אבל לא נכנסנו אליו ממש. כן פתחנו טיפה דרך התוספת הבא ומציע את הפרספקטיבה של המצווה לבנות בית כנסת והחובה לבנות בית כנסת, על מה היא נשענת, האם זה בעצם חובה כמו שיהיה בית מקדש, האם זה פונקציה של מקום תפילה כמו שעלה ברמב״ם, האם אין בכלל חובה כמו שהביא השדה חמד בשם היד ימין, כן, שאחר כך הסתכלתי באמת, הערה נכון, השדה חמד לא היה רב בטורקיה, הוא היה רב בעיקרים, חצי העיקרים בצפונה, הוא עבר בטורקיה, חזרה להיקבר בארץ והיה הרב של חברון. זה מה שעשינו בשיעור שעבר. היום אני רוצה להיכנס אל הסימן, להיכנס וגם לצאת ממנו. זאת אומרת, אנחנו היום נכנסים ויוצאים, כן, פותחים וסוגרים את סימן תקופנון, וכל מי שישארו לו פינות פתוחות ישלים אותם בגפו, שבוע הבא אנחנו בקופנון א' בעזרת השם. אני רוצה לגעת בכמה נקודות, שוב, כמו שאמרתי כבר מראש, אני לא נלמד את כל הפרטים בסימן הזה, כל סימן פרט פרט, אלא תן זום אין בנקודות מסוימות ואולי מבט כוללני איפה שזה יהיה רלוונטי. אז נקודה אחת זה גובה הגגות. נקודה אחת היא גובה הגגות. כן? זאת נקודה אחת שעולה בסימן הזה. השאלה היא הסיבה. למה לא יכול להיות שיהיו גגות שגבוהים מהגג של בית הכנסת? הניסוח של רבנו תם, כן? הפונקציה של ביזיון, משתמשים איזשהו שימוש בגג, ואז ממילא הרצון להקל כתוצאה מהדבר הזה. בימינו שיש גגות משופעים ואנשים לא משתמשים על הגג, אנחנו מכירים את התיאור של בת שבע, היא רוחצת מעל הגג. הגג הוא, שוב, מי שמכיר בתים של ימי קדם, יודע שהבתים לא היו גדולים, הבתים היו לא רק גדולים, היו קטנים. היה מאוד מאוד קשה לעשות בהם משהו מעבר ללגור, הם היו לפעמים חדר אחד או שניים.
לכן גם יש
כאילו את הפירות על הגג. נכון, נכון. משתמשים בכל מקום אפשרי. החצר הופכת להיות מקום שימוש, והגג הופך להיות מקום הכנת אוכל, שם מתרחצים, ופה עושים כל מיני דברים אינטימיים, נכון? כל הסיפור של זה קריאה בחצר, אתה שואל, מה כבר קורה שם בחצר? מה הוא רואה? את הילדה שלי נוסעת על קורקינט? מה יכול לקרות בחצר? התשובה שדברים קורים בחצר.
סיבת פריחה הוא רואה.
כן, כן, גם זה נכון. גם זה נכון. וגם הגג מתפקד באותו אופן. שוב, אנחנו מכירים סוגיות וקשרים של זה קריאה, באמת את הגגות, את המבט על הגג וכו'. אז אבל בימינו, אומר רבנו תם, כן, עברו 500, 1000, 1500, 2000, לא יודע, שנה, ואנחנו כבר עם גגות משופעים, כלומר, אף אחד לא נמצא על הגג. אין מישהו שעושה משהו על הגג. אתה נמצא בקומה שנייה בתוך עליית הגג, מה שנקרא עליית הגג, אבל אתה לא נמצא על הגג, הגגות הן גגות משופעים. כן, זה השפעת הארכיטקטורה על ההלכה. אז זה כאילו ניסיון.
אומר
רבנו תם, כיוון שהבעיה היא בעיה של שימוש הביזיון שנעשה על הגג, בימינו שהגגות משופעים, אז אולי זה פתח לגג. מצד שני, וזה מביא הגעות מימוניות, וזה מובא בבית יוסף, מי דיבר איתי? בדקתי את עצמי אחר כך. רבנו תם חשב להקל, זה ממש, אמרתי את זה בשיעור שעבר, אני רוצה רגע, הנה אפשרות להציץ ולהתבונן רגע על הדינמיקה של השיח ההלכתי. רבנו תם, אומר הגעות מימוניות, חשב להקל. למה הוא חשב להקל בימינו? כי הגגות משופעים. מעיגה, כשאחד מקרוביו עשה גג גבוה יותר מבית הכנסת, אז הוא החמיר. שמה? שיגביאו את הגג של בית הכנסת. מעיגה של העיגה, כשהוא החמיר להגביא את הגג של בית הכנסת, הוא החמיר להגביא את הגג של בית הכנסת, רק מצד אחד ולא יותר. עכשיו, אתה ממש רואה את ה... כן, אני הייתי רוצה לדבר עם רבנו תם, כאילו, אני חושב שאני יכול להבין את היד שלו, כן? אמרתי לפני יומיים לבן שלי שאני מרגיש פה כאב, אז הוא אמר לי, או שאתה מקליד יותר מדי, או שאתה עושה יותר מדי ככה עם היד, כן? אמר את זה כמובן בזלזול, אבל בחן שאופייני לילדים שעולים מתת ליוד. כאילו התנועה הזאת של רבנו תם, אני ממש רואה את הקרחץ כאילו לשני הצדדים. זאת אומרת, כשאתה שואל אותי, הרי שוב, בוא, סליחה, אני רגע סוטה מההלכה, אלמד את ההלכה, אבל זה חשוב. מה מניע את רבנו תם? באמת. זה הגמרא. מה רוצה שבית כנסת גבוה וגדול ויפואר? מה מניע את רבנו תם אבל? למה הוא צריך לסטות מהגמרא?
כי הוא מבין שזה...
המציאות קשה. המציאות היא שהגגות גבוהים, והבית כנסת לא. עכשיו, אפשרות אחת זה להגיד, כובע דין את ההר, איך אומרים בעברית? רס בין אנקום, מה זה הדבר הזה? תורידו את הבתים שלכם, אני אקנוס אתכם. כן, רבשי אומר, אני הבאתי, הצלתי את מטה מחסיה, כי היה מגיע אליהם מי יודע מה, כי אמרתי להם, כי לא, קדוש ברוך הוא היה מתנקם בהם, על זה שהבית כנסת לא היה גבוה. אבל רבנו תם לא אומר את זה. למה הוא לא אומר את זה? כי הוא לא אומר את זה. ואז הוא אומר, טוב, עכשיו הוא עושה עם האצבע, הוא אומר, הסיבה שבאמת הייתה שם בעיה, אני לא בטוח שזה הפשט, אבל ככה רבנו תם אומר, שעושים תשמיש ביזיון. שעושים תשמיש ביזיון, נפתח הפתח להגיד מה? שבימינו אפשר שזה יהיה בסדר, הגגות משופעים. במובן הזה הוא מחלץ, כן, את ה... באמצעות, זה נקרא אוקימתא. עכשיו, זה לא בדיוק אוקימתא, כי כן אפשר להבין את זה בגמרא, אבל זה סוג של אוקימתא. הוא מעמיד את ההלכה, הוא מבאר אותה באופן מסוים, מכיוון שהוא מבאר אותה באופן מסוים, ההלכה היא מיד יכולה להשתנות אם המציאות השתנתה.
היום בית ככה, היום יש משהו דווקא קטיב בית.
בבית בלי גג משופע, ו...
זה אולי גם
ההבדל בין...
אני מרגיש לבחון מה ששמילי ואנחנו קראנו, שיש כאן פשוט, יש בסוגיה הזאת עברה שלוש מעתקים של משמעויות בהקשרים שונים לגמרי. כי שבארץ ישראל ההקשר הוא הקשר כזה של כנסת כמו מקדש, נבנה להר למעלה. כאילו גם הפסוק הוא בראש המיות נקרא, כאילו, ובגיאוגרף, בטופוגרפיה של ארץ ישראל, אז כאילו... באמת ראוי שכנסת בנווה דניאל יהיה בראש ההר וכל תושבי נווה דניאל יחטטו רגליהם מעלות.
נכון, וכך נהוג.
לא, וביקורת על אנשי ציפורי שבנו את הבית כנסת לא בראש הגבעה שלהם.
נכון, נכון.
בראש הגבעה יש וילה רומית.
נכון.
ואתה מגיע לבבל, בבבל א' יש מרחב עירוני שוקק חיים, ולא כפרים יהודיים ספורדיים, ב' שטוח. אין לך את הגבעה. אז מה אומרים? זה לא תבנה את זה על הגבעה, אלא תעצב קו רקיע. אתה ראש העיר מטה מחסיה.
נכון, נכון.
אתה גיאוגרף.
נכון.
תעצב קו רקיע שבית הכנסת יהיה משמעותי לקהילה, מהקהילה מתעצבת
סביבו,
כולם פונים אל זה. אתה מגיע לאירופה, היהודים פשוט לא בעלי הבית.
עוד רגע, דבר על לא בעלי הבית במגן הפעם עוד שנייה. אני עוד לפני לא בעלי
הבית. גם אצל רבנו תם הם לא בעלי הבית, כי הבית הכי גבוה בעיר זו הכנסייה. ואסור לבנות בתים יותר גבוה מכנסיות.
כן, אבל זה לא השאלה שלו. אתה צודק בהערה שלך מאוד, בואו נגיד על זה משפט אחד. לא יודע אם יצא לכם להיות באירופה. לא יודע אם יצא לכם, יש קורונה, אולי כבר לא תיסעו לשום מקום לעולם. אני נבח יצא לי. אין אירופה. אני יצא לי בהבנותיי להיות באירופה. וזה נורא והיום. הכנסיות, לעמוד ליד כנסייה, כמובן לא נכנס, אבל לעמוד ליד כנסייה, זה מכוונת מכוון, הארכיטקטורה של הכנסייה נועדה להיות כזאת, מטילת אימה ברמות, היא ענקית. עכשיו, הבנייה כל כך צפופה, ואז בשביל לראות את הכנסייה, אתה צריך כאילו לעמוד ככה, לראות את הצריכים שלה, ועל הקירות שלה מבחוץ יש כל מיני חצאי שדים, עריות וכל מיני כאלו. זה נדבר כשנדבר לאבדיל על סוגיית המתפלל אחורי בית הכנסת, שזה נועד לנשוך את כל מי שהולך החוצה, כן? עכשיו, בית כנסת שנמצא בתוך קונטקסט כזה, מי שראה את האלטנו ישול בפראג ומקומות אחרים, אז הוא מושפע. פתאום גם הוא, עכשיו הוא לא יכול להיות גבוה כמו הכנסייה, אבל הוא אנקר כזה גדול ומשפיצי, נצטרך לדבר על זה, זה לא השטיבל שהחסידי. אבל אתה צודק בהערה שלך. אני אומר, הקריאה של רבנו, אני חושב שבגמרא בשבת י' א', אין, כאילו, הפשט, אני חושב שזה לא קשור לביזיון, שתשמיש שעושים על הגג. זה פירוש של רבנו תם. הפשט, הוא יש שהוא קבוע בבית כנסת, הוא צריך להיות מקום גבוה.
לא, גם זה השאלה, גם מה זה המשמעות של הגמרא שמחריגה את הקשקושים ו...
אני מיד נגיע לזה. נו, אז תגיד.
לא, כאילו שאני חושב שרש"י מתרגם שם צריכים ומצודות.
נכון.
לא, ואני אומר, צריכים ומצודות, זאת אומרת, כאילו, יש בכל עיר את ה...
מגדל שמירה.
את המגדל שמירה, או את הארמון של המלך.
נכון.
כל מיני דברים שהם כאילו...
נכון.
שהם לא בשליטתך.
נכון. שוב, אני לא בטוח שזה לא... אני חושב שאתה כאילו עושה פה טוויסטר, לא בשליטתך, אני לא חושב שאתה מדייק. יש צריכים ומצודות, האלמנט הוא באמת, או שזה דברים שעשויים לנוי, נכון? או כמו שיראה, כשנראה עוד מעט במשנה ברורה, עוד רגע נגיע אליו, שזה עשויים לשמירה, מגדלי שמירה. מגדלי שמירה, בסדר, שיש פילבוקס בגובה של 50 מטר בכניסה
לשוב, בסדר. בכל מקרה, דברים, השאלה פה של עיצוב קו רקיע עירוני, ומה שובר לך את הקו רקיע?
עם זה אני מסכים.
נגיד ככה, על מגדל משרדים הרבה פחות מצרים מאשר על בית מגורים גבוה. על רולילנד פתחו
עיניים הרבה יותר. אבל אני רוצה להגיד שבסוף כשאתה מסתכל, מישהו מצייר לך את קו הרקיע של מוסקבה, נכון? אז הוא מצייר בתים, 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 ואין כנסיית בצד.
בדיוק.
אתה מצייר את קו הרקיע של תל אביב, אתה מצייר חוף ים, בתים, 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 וכל מיני מגדלי משרדים, אז ראה לי לסוגה. כשאתה מצייר את ירושלים היום, ואתה שם את גשר המיתרים.
לא, אז...
אתה לא שם את בית המקדש.
אתה כן שם מגדל דוד.
כן שם מגדל דוד? מגדל דוד זה... כן, נכון. מגדל דוד. מסכים. מגדל דוד. אגב, בירניות וזה. לגמרי. טוב, אני מסכים עם הדיוק הזה.
לא, אבל זה מרגיש...
מי מחפש אותנו?
הרב אחיה מחפש
אותנו. שולם, הרב אחיה.
שולם.
אתה מוזמן להצטרף? הלכות בית כנסת, סימן כופנון. לא דברים פשוטים נאמרים. אז אני אומר, רבנו תם, אני שוב חוזר, הדינמיקה של הפסיקה פה היא חשובה, אני רוצה שרגע כאילו תמששו את זה. אנחנו דברים הרבה על פסיקת הלכה, על ייעוץ הלכה. רבנו תם מכניס אותנו פה, הגאון מימוניות מכניס אותנו לסדנה שלו. הוא קרא את הגמרא, הוא הבין את הגמרא, הוא ראה את המציאות, או כמו שרואי אומר, אני חושב שלא בהכרח מהמקום של הגויים, אלא מהמקום שבו אנשים בונים, העיר היא פלטו, בונים לגובה, אי אפשר שהכנסת תהיה 900 מטר ומה לעשות, והוא רוצה להקל. מצד שני, כשאחד מקרוביו עושה את זה, אז עושה, כן, אספר לכם סיפור. פעם רבי אלחנן הלך לרב אברום שפירא, זכרונו לברכה, אחרי שאימא שלו נפטרה. הוא הלך לשאול אותו האם מותר לו בשנת האבל לשמוע מוזיקה כשהוא נוסע באוטו. בסדר? לא למחות אבלות, אבל שאלה, אסור לשמוע מוזיקה, שנת האבל, בבית חודש. אמר לו רב אברום, נשמע, זה לא מוזיקה שאסור. אתה נוסע באוטו, אתה שומע קצת מוזיקה. אז אמר לו, אז מותר? אמר, תשמע, אמא שלך נפטרה, לא דבר של מה בכך, אתה בבילות כל השנה. אמר לו, אז אסור? אמר לו, כן, אתה באוטו. עכשיו, מה זה המנגנון הירושלמי הזה? זה מנגנון שהוא א' לא עונה, נכון? כמו שהרבה מאוד מההחלטה אצלך, וב' אומר לך, תראה, זה, יש פה, זה מורכב העסק הזה. אז שוב, רבנו תם מושך לצד אחד, הוא אומר, כן, נותן פרשנות, באמצעות הפרשנות, שהבעיה היא בעיה של תשמיש, שביזיון, אז בימינו אפשר להקל. בסוף, אני לא יודע, זה מגרה אותי לשאול אותו, היה אם הייתי יכול, האם זה בגלל שזה אחיו, שזה אחד מקרוביו, אז הוא לא רצה להקל עליו, שלא יגידו שהוא עושה לו הנחה. או שזה לא בגלל שזה אחד מקרוביו, אלא הוא עדיין יש לו איזשהו, כן? שאל אותי אילן בוכליס השבוע, על שמות השם שהם לא שם הוויה, שנמצאים בדפים וזרקו אותם בטעות לפח ולא לגניזה. אמרתי לו שזה לא בסדר. עכשיו, יחסר כנס לפח להוציא? גרעתי בראש, ו... אמרתי לו, תראה, אני חושב שהאיסור הוא לא איסור שיהיה דבר כזה בפח. אחרי היינו צריכים להסתובב בהרבה פחים, ולהוציא כל מיני דברים שנזרקים. לא ראיתי נוהגים כן, לא ראיתי את רבותיי עושים כן, אולי אתם ראיתי, אני לא ראיתי. מצד שני, ולכן אמרתי לו, אני לא חושב שיש חובה לעשות את זה. מצד שני, אמרתי לו, אם זה לא התבזה עדיין, לא נרכב שם מתחת לאיזה נקטרינה, אז תוציא את זה. שאלה איזה מין תשובה הזאת? שאלתי את עצמי אחר כך. בסדר? שאלה תשובת וואטסאפ, היא לא אחראית, כן? זה לא כתבתי שוט, אבל כאילו, אמס נכון, לא צריך, אבל תוציא, אם אתה יכול. בסדר? מצד שני, כשאתה עושה את התנועה הזאת של להחמיר, אז מה? אבל רק מצד אחד. בסדר? יש פה איזשהו סוג של מורכבות.
אני לא חשבתי על זה שזה מרגיש לי מי אותו בן אדם שבונה עכשיו... ואז
לכי...
אתה הרב של הקהילה, אתה יכול שני דברים, או לבוא ולומר, או שאתה הורס את הבית, או פוזה ונורה, או שכזה, בוא תקשיב.
בוא תבנה איזה קומה לבית כנסת.
כן, זהו, הבית שלך יפה, ספר לכם ככה יש פעמים, בוא תראה את הכנסת שלנו, זה...
שכוייך.
חי ישראל צריכים רחמים.
שכוייך, הוספת. אני מתקדם, דרכי מוישה מביא מרי בן חביב שמובא בית יוסף בקוף נון דלת, בימינו אין מה לעשות, נכון? בכלל קשה לנו לבנות בית כנסת, אין יותר בנייה לבית הכנסת בימינו, מה נעשה? ותנהגו נקיות, ואנחנו כבר בסיטואציה שבית הכנסת נמצא בתוך מבנה שיש מעליו קומה שנייה, או מרתף, או קומה קלקל לקומה בית. תשימו לב, זה כבר לא דיון בבית שנמצא ליד בית הכנסת, או בעיר באיזשהו מקום שהוא גבוה והוא מבזה אותו. מעל הגג של בית הכנסת עושים שם אני לא יודע מה, זה כאילו המציאות משתנה, אבל מה לעשות? אז שינהגו נקיות בבית שמעל. ואז מגיע מגן אברהם, אומר מגן אברהם, מה? יש גויים, ולכן אתה תרצה שבית כנסת יהיה גבוה, אז הורידו לך גם את בית כנסת וגם את הראש. בסדר? לא פשוט. לא פשוט באירופה שבית כנסת יהיה מקום גבוה בעיר. את הנוצרים זה מקומם. ואז מה
נעשה? מגן אברהם מי הוא?
מגן אברהם הוא...
אבא לגולמי.
כן, לא, שנייה, בואו רגע נמקם אותו. מגן אברהם בתוך ה... על השולחן ערוך אור החיים, שני הנושא כלים המרכזיים זה מגן אברהם וטז. בסדר? הוא לא ממלא את מקומו של אשף. כן, אבל הוא חונה בנושא כלים. חודרים על המאה ה-17. בסדר? סוף המאה ה-17. תנו לי תאריך מדויק שלו, אז אני אשמח. פולין, סוף המאה ה-17. נו? גוגל? תדייקו אותי. חצית שנייה, לא סופה עכשיו. בסדר. אנחנו נכיר אותו... כן, אנחנו נכיר אותו הרבה, זאת אנחנו לומדים איתו רצוף, כדאי ללמוד אותו. מביא הרבה מאוד, באופן קצת מפתיע לפעמים, אבל הכרחי באור החיים, ענייני קבלה בתוך הפסיקה שלו. מצטט ארי, מצטט זו, זה דברים מעניינים שנכנסים פנימה. אנחנו נדבר על זה כשיגיע אלינו.
רומא פולין?
כן. פולין, גם זה גליציה שם, אבל כן, איפה בדיוק? באיזה עירו? לא, אני אתם כבר
מבינים. קליש.
איך?
קליש.
יצא לו טוב. יצא לו טוב. זה קשור לשאלות של הדפסת... לא, השאלות... זה קשור, אתם רוצים, נשים פה את יעקב מאיר, או אתם רוצים שיחה מהרב נועם, על הדפסת השולחן ערוך במהדורות השונות. מי החליט מתי, מי מודפס בתור נושא כלים את השולחן ערוך, והפך להיות קלט, כן? יש אגב דיבורים לא יפים, אבל לא חשוב, אני צריך להתחיל להשמיץ עכשיו רבנים, לא להוסיף לנו נקודות. אבל יש אחד, בוא נגיד את זה ככה, שאומרים שהסיבה שהוא נכנס לש"ס וילנה זה כי הוא היה גיס של אלמנה רם. אומרים.
הוא היה אפשיל, אבל
כנראה ששתיהן התקיימו, אולי בגלל שהוא נהיה גיס אליו, אבל היה עשיר, אולי הפוך, כן? טוב, הלאה. אז אומר המגן אברהם...
אמרת יעקב מאיר, אז בספר שלו, הדמות של המגן אברהם,
אחת הדמות... מה,
בנחמיה? מצלחות בספר, מצלחות.
כן, בכלל כדאי לקרוא את נחמיה של יעקב מאיר.
אמרת, המגן אברהם במצב שיש גויים.
אז המגן אברהם ככה, מכיוון שיש גויים, אז יש לנו אימת אקום, אנחנו לא יכולים להגדיל את בית הכנסת, אבל אולי אנחנו צריכים להנמיך את הבתים שלנו. אומר מגן אברהם, לא צריך. למה? כי גם ככה הגויים בונים כל כך גבוה, שהם לא דופקים חשבון לבית כנסת ולהפך, אז זה בכל מקרה לא יהיה היכר לבית הכנסת. כלומר, הפרספקטיבה שממנה הוא מדבר היא הפרספקטיבה של ההיכר, זה כל כך יפה. ההיכר, הרי כל, אני אראה לנו מילה קו רקיע שתיאר רואי, כל העניין שלי בסוף הוא שקו הרקיע של המרחב היהודי יהיה קו רקיע, כאילו, נקי עם בית כנסת. אני אראה את בית כנסת כדבר בולט, זה ענייני. אבל גם ככה אתה נכנס היום לניו יורק, נו מה? אתה רואה משהו בכלל? כן, הכל גדולים, הכל ניו יורק, בפראג, לא יודע איפה. בפריז, הכל קו רקיע מלא ומלא בגויים, אז גם ככה אין היכר לבית הכנסת, אז לכן גם היהודי יכול שהבית שלו יהיה יותר גבוה מבית הכנסת, ככה הוא כותב. ואז המשנה ברורה מביא את זה, ומה כותב המשנה ברורה? באופן אופייני למשנה ברורה, אנחנו נדבר על זה הרבה, לא כרגע, אבל זה אופייני למשנה ברורה, ומכל מקום לכתחילה יש להיזהר. למה? כי בגמרא כתוב שצריך להיזהר. עכשיו, אני רגע מקשה על המשנה ברורה רגע אחד, כן, המשנה ברורה חפץ חיים, רבי ישראל מאיר לכהן מראדין, נפטר ב...
לא, אבל למה, כאילו, אני מבין את המשנה ברורה, כי למה אני מתחיל על המגן אברהם, כאילו, אם אפשר שהבתים לא יהיו, להגיד גם ככה, אז כאילו זה גם יהיה, זה באמת יהיה גם ככה.
המגן אברהם לא אומר הפוך, אבל המגן אברהם כאילו נמצא באיזושהי תנועה שהוא אומר, בעצם ההלכה הזאת הלכה לנו, לעיבוד. המציאות יצרה סיטואציה, המציאות הגויית, הגלותית, יצרה סיטואציה שההלכה הזאת היא לא רלוונטית היום.
שאלה כמה הוא מאמין להלכה הזאת מלכתחילה, כי משהו שהיית הלכה או שככה יצא, כי כל הבתים נמוכים.
אני חושב, לא יודע מה אתה אומר.
התנועה פה זה כאילו לעשות כמו שמקובל. פעם כל הבתים נמוכים, זה היה טיפה יותר גבוה יעשה, אבל היום לא, ואז עכשיו התנועה הזאת זה לעשות הבתים מפואר.
זה תיארה נכונה, כאילו הדגש ילך לאזורים אחרים.
הגובה היה פאר פעם,
אבל הוא אומר לא פאר, הוא אומר היכר. הוא אומר כל המשמעות של זה שאתה לא בנית בבית שלך יותר גבוה מבית הכנסת, זה רק אם כולם רואים שבית הכנסת גבוה. אבל אם גם ככה בית הכנסת לא גבוה, כי הגויים בונים מסביב כל היום וכל הלילה, אז מה זה קשור? עכשיו, התנועה של המשנה ברורה, קודם כל היא אופיינית, כי היא תנועה של להחמיר. משנה ברורה כידוע, טוב הנה אמרתי, אני צריך לדבר על זה באריכות, אבל מעולם לא היה רב של קהילה. היה ראש אישי וברדין, מעולם לא היה רב קהילה, ולכן הרבה פעמים הוא מציע להחמיר, בספר פסיקתא לבחורי ישיבות, מי שמוצג תמיד כברפלוג תשלו בהקשר הזה, זה ערוך השולחן, שהיה בית דין בנוברדוק, שאלה מאוד מעניינת, זה הממשק שלו עם הישיבה של בעלי המוסר בנוברדוק. כן, טיפה יותר מוקדם, טיפה יותר מוקדם, טיפה יותר מוקדם, סוף 19 תחילת 120 אנחנו מדברים, על ערוך השולחן כתב הרב איתם הנקין, השם יקום דמו, סדרת מחקרים בספר שראו אור לא שלם, אבל כדאי לקרוא מי שזה מעניין אותו, ושוב, אותי בעיקר ייתק היחס שלו, שהוא מאוד 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 מלמד זכות על מי שמקל ומעורה בתוך המציאות, היה דיין, אל ישיבת המוסר בנוברדוק, הטענה של הרב איתם שם, הרב הנקין, זה ש... עד שהערוך השולחן לא נפטר, הישיבה בנוברדוק הייתה עוד
שפויה,
עוד הייתה אחוזה, כי הוא היה קשור אליה, עוד הייתה אחוזה באוילם, ואחר כך הם הלכו לאזורים שגרמו לכתוב ספר שנקרא נוברדוק, אבל זה כבר סיפור. אז קודם כל התנועה של המשנה ברורה היא להחמיר, כן, אני לא רוצה להגיד להחמיר איפה שאפשר, אבל להחמיר איפה שיש עניין להחמיר, תתחילה, תחמיר. עכשיו, יותר מזה, אני מרגיש שהתנועה המאוד מאוד חזקה באוויר של ה... כאילו זה לא מופיע בשנה ברורה, זה פרשנות שלי, לא רק כי זה בגמרא, הרי הגמרא גם הציגה את זה כמשהו מסוכן, נכון? זה משהו שיכול להוביל ל...
זה הגמרא כמה זה לא מציג באמת, צריך להפחיד.
כן, אני לא חושב שהוא צריך להפחיד, שהוא מפחד. ואתה חי בתודעה שהקדוש ברוך הוא יכעס כאילו, אז תחמיר אם אתה יכול.
טוב, סתם כבר לא צריך להגיד לקהלים לעשות את זה, אתם יכולים למות.
נכון.
תחרור.
נכון. פורץ גדר יש כאן הנחש. רק נשפט אחד. הוא יוצא בהמשך בביאור הלכה, כן, שזה גם הוא כתב כמובן, נגד הקולה של רבנו תם, הוא אומר, לא, אבל הפירוש של בירניות מה זה? מגדלי שמירה. מה זה קשור לשימוש ולביזיון? הסיבה שמתירים בירניות כל הקשקושי והאלה, זה כי זה מגדלי שמירה, בסדר? שמירה זה בסדר. מה פירשת לי רבנו תם? זאת אומרת, הוא יצא גם כנגד השורה התחתונה של המגן אברהם, לפחות בלך התחילה, וגם כנגד השורה התחתונה של רבנו תם, לפחות בפרשנות. עכשיו, הוא לא חולק חזית את רבנו תם, אבל הוא לא מקבל את הפרשנות שלו. וגם הוא נלחם באלה שתוקעים עמוד כדי להגביע את בית הכנסת. שזה פתרון יהודי קלאסי, נכון? צריך שבית כנסת יותר גבוה. מה זה? הוא פתרון מצחיק, הוא פתרון מה שנקרא יויצה זין, כן, בוא נעשה טובה. בטח בתימן, שמעת את הביטוי הזה הרבה, בבית כנסת התימני, יויצה זין. יצאת ידי חובה ביידיש, כאילו אתה עושה טובה, זה המציאות שלך, אתה צריך להיות יותר גבוה, אז בוא תעשה איזה עמוד שיהיה יותר גבוה, כן, הנה זה יותר גבוה, אתה לא רואה?
בסדר?
מה זה?
בבקסת
יש אנטנה, ועליה יש דגל וזה. עכשיו ברור לחלוטין, כמובן שכשזה שהוא יוצא כנגדם, זה אומר שאנשים עשו את זה. אוי ואבוי 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 ואבוי. לפחות היה קפה טוב. אני לא רוצה לבאס אותך, אבל אני החלפתי מחשב אחרי אירוע כזה.
אני
רק בסדר. שים אותו בשמש. טוב, אז זה לגבי גובה הגגות, אמרנו מה שיש להגיד, שכוח. אני רוצה להתקדם עוד טיפה, להעיר שלוש הערות קטנות ולהיכנס למנחת יצחק, כי הוא נפלא בעיניי. הערה ראשונה לגבי פתח בית הכנסת. פתח בית הכנסת למזרח, שואל התוספות מה עם ימינו? אומר התוספות הקוד שלה, איפה מתפללים? הם התפללו לאן? למערב. כן, שמתפללו למערב, הפתח הוא במזרח. אנחנו מתפללים למזרח. מתפללים למזרח, בטח שלא צריך להיות במערב. וכל שאלה של איפה אתה נמצא, הפתח בהתאם. אני שם פה הערת סוגריים, שני רפרורים. אחד, לסוגיית המתפלל אחורי בית הכנסת, שנדבר עליה בשבוע הבא בעזרת השם, ולמאמר שכתב רועי יחד עם... איזה יהודייה נוספת, והתפרסם בתוך ספר דרוש צורים, שמאוד אהבתי את החוברת הזאת, השם שלה. אבל באמת, 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 כשנדבר על כיוון התפילה, בלכות תפילה, אז ניתן דין וחשבון גם על הדבר הזה. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. מה זה תפילה למערב? תפילה לירושלים? לאן מתפללים בעצם? מה זה אומר? בוא נניח את זה רגע בצד. אני רק מאיר את ההערה הזאת שמנו לכם כוכבית. סביב שאלת הפתחים ומקום התפילה, זאת נקודה ראשונה. אני אומר, האמירה היא שהפתח צריך להיות במזרח. של התוספות, ובימינו, התוספות הם עשו את הפתח במזרח כי הם התפללו למערב. אנחנו מתפללים במקום אחר. הגיון הוא שהפתח הוא בצד השני, אתה נכנס דרך הפתח עם הפנים למקום שאליו אתה מתפלל. ולא נכנס מאחורה, נכנס מאחורה. זה אחד. עכשיו השאלה, לאן מתפללים? אפשרות אחת היא להגיד לירושלים. ולכן הם היו במערב, התפללו למזרח. אפשרות אחרת היא להגיד לא, התפללו למערב בכל מקרה. אגב, כשאתם יוצאים, מסתובבים בבית הכנסת שלכם בלכה דודית, ובואי קלה, בואי קלה, לאיזה צד אתם מסתובבים? הפוך לארון קודש, כלומר אל הדלת. אגב, יש שתי שאלות שונות. אם הדלת באמת לא נמצאת בפתח, תחשיב, תזכרו רגע בבית הכנסת, האם הפתח נמצא באמת הפוך מהמקום של ארון הקודש?
לרוב כן.
לרוב כן. תמיד? לא, כמעט תמיד, למה יש לפעמים מדבר? תראו פה למשל. עכשיו, האם במקום שבו זה לא ככה מסתובבים אל הפתח?
פה כן,
אבל... פה... גם פה כן, נכון. תלוי באיזה מטווה אתה, מטווה של הכוללים. עכשיו, האם אתה מתפלל אל הפתח, מסתובב אל הפתח, כי אנחנו רואים בו יקרה, אנחנו מקבלים את השבת. האם היא באה מהפתח? האם היא באה מהצד האחורי? יש כאלה שמסתובבים לאן? למערב, בלי קשר לכלום. בלי קשר לאן?
משם
משוקל, משם עליין. אוקיי. זאת השאלה, האם באמת זה ירושלים? האם השכינה נמצאת במערב? יכול להיות בר המסכת בבא בתרא? איפה נמצאת השכינה? שזה גם כן יכול להיות קצת מצחיקה, פה מושגים שלנו של שכינה. לא יודע איפה נמצאת השכינה. שמו פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, למעלה, נכון, כל המקומות. אוקיי. צריך לדבר על התודעה שלהם גם כן, על כיוון התפילה. על כל זה בעזרת השם.
שווה להזמין
שיעור מאיתן גם. הוא עסק בזה בזמן. הנה, הברכנו שנזמין שיעור מאיתן, בנושא הזה של מקום התפילה, לכשנגיע נסתייע בדבר הזה. הערה ראשונה. הערה שנייה, בית הכנסת כמקום של מריבות. שמתם לב לזה? זה מדהים שזה לא הנושא, אבל כבר אתה פותח הגות מימוניות, טח, משנה ברורה, סעיף קטן ב', טח. נכון, יש כל הזמן מריבות סביב בית הכנסת. שוב, אני אומר, אין לי כרגע מה להגיד על זה, רק שמתי לב, אני מאיר את זה. זאת אומרת שההלכות לא אומרות, צריך להיות שלום בבית הכנסת. כן, אין סעיף כזה בשולחן ערוך, אבל אתה רואה שבית הכנסת מייצר המון 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 אנרגיות, פילוגים, ויכוחים, פגיעויות וכולי וכולי.
מקום מרכזה שיש לי, שכאילו...
כן, אני רוצה להגיד יותר מזה, אייל, זה עוד שנייה, רואי? כשהמחלוקות הן לשם שמיים הן הכי גרועות. אתם יודעים למה? לא לשם שמיים במובן שהמשנה התכוונה אליו.
כאילו...
זה לא רק בהלכה, אני רוצה להגיד יותר מזה. זה כאילו... מלביש את האגרסיות הלפעמים בין אישיות והאגו זה כאילו בשביל הקודש ברוך הוא ואז אתה כאילו הופך להיות כן רואי, רציתי להגיד משהו
אני רציתי ממש טיים לדבר על זה חדרה בזמן שלמדתי את כנסת כזה שכאילו בגלל שבגולס אז לא הייתה ליהודים אוטונומיה על החיים שלהם ובעצם חושב משפט היה בראש מקבל שכר, כאילו חושב משפט זאת אומרת החיים עצמם, איך אנשים מתנהלים, אז כל הדינים של בן אדם לחברו, גם כל האוטונומיה היהודית התנקזה לבית הכנסת. פתאום אנחנו רואים פה, בסימן שלנו, צץ לו דין הזק ראייה. וכזה פתאום סוגיה שלמה בבבא בתרא נפתחה בן אדם שבנה בית קרוב לחצר של בית הכנסת, תותתה, חלונות, תותתה זה, פתאום אפשר שיהיו כלל ישלם בבבא בתרא על סעיף קטן בדיני בית כנסת. ויהיה דיני חזקות על מקומות בבית הכנסת, וקניינים על הסידורים, כל קניינים על עליות, קניין בשבת, כל ההלכה היהודית שאמורה להתייחס לכל מרחבי החיים, ופשוט מתנקזת לבית הכנסת, אז זה כל האגרסיות היהודיות.
כן.
כל מה שבחוץ, יהודים לא מוצאים אגרסיות כי הגויים יערפו להם את הראש. או אם, אז ילכו לערכאות של גויים כי אין באמת מה לעשות.
כן.
אז בבית הכנסת נפטר בהלכה.
אני שומע, אני לא מסכים עם הניסוח שחושב משפט לא היה רלוונטי, בתקופות מסוימות חושב משפט היה החלק הכי רלוונטי בשביל העם היהודי, כי הייתה תמיד איזה... מה זה?
מה זה?
כן, אני לא צריך ללכת עד לשם, אבל חלק מדינה מאוד כן נכתחו אצל הרב, אבל אני ראה כמה השוטים נכתבו וחושבים שלא דבר, אבל אני כן מסכים שבית הכנסת, שוב, על רקע זה שאין מדינה ואין משילות, אלא יש בסוף מוסד, שהמוסד בסוף הולך לבית הכנסת, אז הרבה מאוד עוצמות גם בהקשר לזה, גם חברתיות, גם אמוניות, ושוב, אומרת האגרסיות, אני מרגיש הרבה פעמים על השם שמיים פה, הוא באמת הופך את זה ל... כאילו למאוד מאוד מאוד טעון, כולם נלחמים פה על, על, על ה... פחות אומרים שהם נלחמים על, על היהדות, על ה... וכו' וכו'. אני אומר, שם על זה הערה, אני עוד לא יודע לאן זה הולך, צריך עוד ללמוד את הסימנים הבאים בעיון, ולראות אם יש משהו רחב לכתוב על זה, אם מישהו רוצה פעם לכתוב על זה משהו, אבל זאת נקודה ש, שאני מעיר אותה. עוד נקודה אחת, והיא כבר הפתח אל המנחת יצחק, וזה הנושא של ההידמות לגויים. הזכרנו את זה טיפה, יש כנסיות בעולם, יש גם מסגדים בעולם, אבל בהקשר לאשכנזי יש כנסיות. פתאום אתם רואים, נכון, את הדיון על צורת בית הכנסת, בית הכנסת יכול להיות בזה צורה שאתה רוצה, נכון? יכול להיות מתומן, יכול להיות משושה, אין איזה צורה הכי לבית כנסת, אבל לא להידמות לגויים. ראיתם את זה?
לא.
מי כותב את זה? מי זה? לא, אבל הוא מצטט מישהו. עוד רגע אני אמצא את זה, כתבתי עצמי ככה רק את הפרגמנט. אפשר לבנות את בית הכנסת באיזה צורה שרוצים, אבל לא להידמות לגויים. וגם, זה נכון, המאבק על מיקום הבימה. לפי הדעתי המשנה ברורה באחד הנקודות. תפתחו רגע משנה ברורה, או נפתח משנה ברורה. עיון משנה ברורה, או אחת משנה. מה נעשה? אז זה לא משנה ברורה. לא משנה ברורה. אז איפה זה?
סוף
הברורה לך, שכוח. נו, אז תקרא. אוקיי, פרשנות, ברוך 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 לא, אני לא מוצא. טוב, נמצא את זה רגע.
מה, לגבי הבימה?
לא, עוד רגע נגיע לבימה. ואז אני רוצה להגיע לבימה, בוא נגיע לבימה, בסדר? נתקדם אל הבימה. גם הדיון על הבימה ש... צריכה להיות במרכז בית כנסת ולא כמו אלה שעושים מקדימה כדי להידמות לגויים. ובוא נדבר רגע אחד על מיקום הבימה. הרמב״ם אומר שהבימה צריכה להיות באמצע, למה? כל כך פשוט שכולם ישמעו. אגב, בתור רב שדורש בבית כנסת בטירת צבי 6 שנים, עם כל לא משהו, הוא לא מספיק טוב, אנשי הקיבוץ גם יודעים להגיד לך אחרי הדרשה הראשונה, לא אומרים לך את זה ככה. הרב, אלה שהיו מקדימה, אומרים שאמרת דברים מאוד יפים. כן. מה אתה רוצה שאני אעשה? מיקרופון, מה אתה רוצה שאני אעשה? שיעורים לפיתוח קול. אז היה מי שהציע לי לעמוד על הבימה, ולדרוש משם. עכשיו מה הבעיה כשאתה דורש על הבימה? אתה כל הזמן עם הגב למישהו, אתה כל הזמן כאילו נמצא באיזושהי תנועה. פעם היחידה בשנה שהייתי עושה את זה, זה היה בדברים לפני תקיעות. אגב, גם דילמה של רב. האם את הדרשה, שהמצאתי שם את המוסד הזה, שהוא ישיבתי בעיקרו, של להגיד דברים לפני תקיעות, כדי זה, נכון? לא יודע אם אתם מחוקקים את החוויה לכנסת בלבטי, לא יודע אם יצא לכם, אתם זוכרים, ומגיעים לראש השנה, אם אין קידוש, ואומרים את הקריאה בתורה, אומרים לנצח, מתחילים לתקוע, יש כאילו, זה, 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 זה כמו מוסף כזה, כאילו, מחסי התפילה, שזה בישיבה, אתה יודע, תקיעות, אתה... יש... כשאמרתי, אני אגיד כמה דברים לפני תקיעות, אבל יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה כולם מגיעים מהבית, מהפסקה או לא מהפסקה, משנה, רוצים את הכל, אנשים נכנסות, כל זה, ואז מושיב את כולם, אתה נאמן במזרח, במקום שלך ליד ארון קודש, ומתחיל לדרוש. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אנשים מגיעים, יש את המנצח שהוא, לפחות בשבילי, שנה בראש השנה התבללתי כבלבת בראש צורים בבית כנסת, ישבתי מאחורה, והייתה לי חוויה קטסטרופלית בתקיעות. קטסטרופלית. אחרי 6 שנים הייתי בגם של המתקיע, וגם כך קשה לי, בכלל קשה. בתור רב, כל הזמן סופר את השניות, ומסתכל על הנשימות, כאילו לא הייתי, לא הצלחתי להיכנס לזה מעזור לזה, אבל אנשים מאחורה, ורבק אנשים מדברים תוך כדי 30 קולות ראשונים, שאני לא מעיר לאף אחד, וכאילו, לא, לא כולם, היו זה שניים שדיברו, אבל כאילו, עכשיו מה אני רוצה מהם? הוא תוקע, שוב, אני יכול להבין אותם, אני לא, לא שיפוטי כרגע, יכול להיות, אבל כאילו בחוויה שלי, היה בזה משהו, קיצור, אז גם על המנצח פתאום נתפס כאיזשהו סוג של garbage time כזה, אנשים עוברים אותו, חכים שהוא ייגמר, סופרים 7 פעמים, אבל לי על המנצח 7 פעמים, ואז
כאילו... זה נוסח כתוב מזרח מנצח בתקיעות.
אין את
המימולים ויש את ה-12 פעמים לעולם השם דברך נמצא בשמיים, כולם אומרים
ביחד. תמיד לחזור על טקסט ריטואלי זה מכניס את הפנים על אקסטאזה, אין מה לעשות.
לחזור 7 פעמים על מזמור ארוך זה משעמם.
לי זה לא משעמם, אבל בסדר, אני לא דוגמא. בקיצור, ואז בחרתי לא לדרוש כשכולם יושבים, אלא ממש ממש על סף התקיעות, כשאני כבר עומד על הבמה וצריך רק להגיד לא לדבר, כן לדבר, לא להישען, לצאת ידי חובה, כל מיני כאלה. להגיד איזה משהו, וזה מאוד חזק, אתה צריך מאוד מאוד לדייק, אתה צריך להגיד איזה 2-3-4 משפטים, אתה לא יכול להתחיל לדרוש פה, כי כולם עומדים, כולם עומדים, כאילו, אבל אז אתה באמת עובד על הבמה, ואתה, כאילו, מסתובב לפנות כל הזמן עם כל האנשים, חלק אתה מדבר מהאור, חלק אתה בזה, אומר הרמב"ם, שישמעו אותו בקול, אומר הכסף משנה, מה? במקומות קטנים,
אין בעיה.
הוא מלמד זכות, הוא לא אומר אין בעיה, צריך להבחין טוב טוב כשפוסקים אומרים אני בא ללמד זכות. כלומר, הוא רואה מציאות שבאה במקומות קטנים, מה קורה? הבימה לא נמצאת באמצע, ומה הוא אומר? לא נורא, למה? היא שומעים? אז אין בעיה. ואז מגיע מנחת יצחק. מי היה מנחת יצחק? אני רוצה להרוויח את השו"ת שלו, יש לנו רבע שעה, אני רוצה רגע אחד להרוויח אותו. מי היה מנחת יצחק? מנחת יצחק היה רבי יצחק יעקב וייס, היה גיא בית של העדה החרדית, היה בלונדון. משטר לפני, לא יודע, 30 שנה, 30, 40, לא יודע, 30, תבדקו אותי אחר כך, והוא חי, מה זה?
30 ו-40,
ו... יושב, שוב, כמו מי שחי עד, עד, עד סוף המאה 20, יושב ככה על כל השאלות המודרניות, של חשמל ושל רפואה והלכה ועוד כהנה וכהנה, אבל והתמודדויות בחול, קצור, יושב על השאלות שהפויסקים יושבים עליהם, דמות מאוד מעניינת בפסיקה שלו, ואני רוצה שנהנה מהתשובה הזאת, בסדר? ובואו רק אחד נעבור עליה, מי שיש לו פרויקט השוט שיכנס אליה, אני לא רוצה לקרוא את כולה כי היא קצת ארוכה, אבל היא יפה, בסדר? היא יפה, היא שוב חושפת משהו על, על הדינמיקה של, של פסיקת הלכה, מי שמכיר אותי יודע שיש לי חיבה גדולה לשוטים, אז זו הזדמנות טובה. אז הוא כותב כך, טוב, להוציא מליבם של הטועים, אני אחזור על מה שגבלו ראשון. ג' ד' וג' סינן ד'. הנה הלכה הזו, אני קורא באות ב', הנה, אני ארוץ עליו, בסדר? הנה הלכה הזו, דעמדת בימה באמצע בית הכנסת, ידחה פסוקה ברמב״ם, ושלחנו רוך וברמו, מעמידים בימה באמצע, ועושים בימה באמצע, ולא אמרו ונהגו, מוכח דדינה כאמרו, ולא רק מנהג. כן, אז זאת ההלכה. מה המקור? המקור הוא מהבבלי, מאלכסנדריה, ג', והנה בשס לא הוזכר טעמו של דבר. ואף דו בקשר לזה, איתה שם חזן הכנסת עומד עליה, מכל מקום, אין לומר די משום טעם זה היה צריך להיות הבימה באמצע כדי שישמעו כולם. ואת מה שהיה פשוט לכאורה הוא קודם כל מפרק אותו. הסיבה היא לא שישמעו, למה? דרי החזן אין הכוונה שליח ציבור, אלא שמה שציבור. ולא לקרות בתורה הבאה שם, אלא להניף מסודרים, נכון? זה בכנסת של אלכסנדריה, שאנשים לא היו יודעים בכלל מה קורה, אז היו מסמנים להם מתי לענות לברכו, כן? הוא היה מנפנף בסודר. ועד רבה יש לו הוכיח שזה לא בשביל לשמוע, וכמו שכתב החתם סופר, כיוון דבילדי זאת לא שמעו כל הקהל, וכולי 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 וכולי. בקיצור, זה לא קשור לשום דבר. אני טיפה מדלג ללאות ד' והנה מעטה המנה לקשה, חתם סופר על הכסף משנה, שכתב ללמד זכות על המקומות במדינתו, שבנו הבימה בסוף את הכנסת, הם סבירה לו, דווקא בזמנם שהיה רוב העם, כן, לא רוב העם, אלא רוב העם, ולא שמעו כל הקורא, אבל בקהילות קטנות ואנשים בהם מעט, תשמעו גם הבימה שבסוף, תמיד יתראה שס מוכח, שנשתבשו הקהילות הנעל, כן, זה הדברים שהוא כותב. אמנם ברמב"ם מטעתם, כדי לעלות הקורא בדור, כדי שישמעו כולם, ועל זה שמעו. והנה החתם סופר, וצריך לומר שמה, סוף האותה, דאין כוונת הרמב״ם לומר, בשיטת החתם סופר, דאין טעם אחר בזה. זה דבר מדהים. הרמב״ם כותב מה הטעם, החתם סופר חולק עליו, עוד רגע נבין למה החתם סופר חולק עליו, אז מה כותב החתם סופר? לא, ושהרמב״ם כתב את הטעם, זה לא הטעם. זה טעם אחד, מטעמים אחרים שהם גם אפשריים, ולכן לא הולכים אחרי הטעם. בסדר? עכשיו זה מקום שבו הלוגיקה נשברת. כלומר, אם אתה עובד בצורה לוגית, כשמישהו אומר טענה ואומר לנימוק, הוא מניח את הקרקע למשפט הבא, בטל הטעם, אז עכשיו הלכה משתנה, זה טיפו של עולם. אבל הלכה לא עובדת ככה כל כך בקלות, למה? כי אנחנו לא כל כך מהר משנים, צריך צידוק רציונלי לזה, אז מה אתה אומר? או השתנה, או יש עוד טעמים שלא נכתבו. בסדר? רבי יצמן, שבת מעלות, מורי ורבי מקדמת דנה, אומר, לא להתגלח בחול המועד, גם בימינו. אומרים לו, אבל כתוב שאתה אמור שלא ייכנס מנובל החג, ובימינו, אתה להפך, אתה מתנבל בחג, ואתה יכול להתגלח לפני, וזה לא כזה מסובך. אומר הרב ויצמן, שאתה זה לא הטעם האמיתי. הטעם האמיתי הוא מופיע בארי הקדוש. זה הטעם האמיתי. ולכן, זה מה שכתוב, הטעם שם בגמרא, זה לא, זה לא הסיבה. עכשיו, זה בעצם מה שאומר פה, חתם סופר, אומר פה, מנחתי צפק, חתם סופר בשיטת הרמב״ם. זה שהרמב״ם כותב נימוק, זה לא מהם עליי. למה? יש עוד נימוקים. שהרמב״ם חושב אותם. עוד רגע נראה איך רבי משה פיינשטיין נטפל בזה בעוד 7 דקות. אז מה הטעם? הנה, חתם סופר כתב הטעם, בעוצביו, כיוון שאנו מחזיקים בבימה, שבה קוראים פרשת הקורבנות כמו מזבח, שמפניכם מסובבים את הבימה בחג הסוכות, כמו שסיבבו את המזבח. ואותו המזבח שעמד בהיכל לפני ארון הקודש, שהוא מזבח מקטר קטורת היה עומד באמצע הבית מכוון בין מנורה לשולחן, ויען שהבימה שלנו עומדת בפנים כמזבח הפנימי, על כן ראוי לעמידה באמצע בית הכנסת, להתעמוד את המזבח בכל מה שאפשר. איזה יופי.
לא מי שאומר, זה לא?
חתם סופר היה הראשון.
לא, שלחת תשובה אחרת
ש... רבי משה, עוד שנייה. עוד שנייה, עוד שנייה.
הוא אומר את זה גם, אני לא יודע אם הוא יגיע לזה בהמשך, אבל זה לא גם... הוא אומר את זה מדבן המסדח, המסדח באמצע, כי זה בדיוק ההפך מהנויצרים
ש... אל תגלה, רגע, הנויצרים יגיעו, הם נמצאים כאן ברקע, עוד לא הזכרנו אותם, בסדר? עכשיו, כשאתה צריך... מה שאומר רואי, שכולנו יודעים, אצל הנויצרים, הבימה היא בחזית.
טוב, זה גם מזבח. אני חושב שהדימוי פה למזבח, הוא כבר מרים להנחתה נגד הנוצרים, כי הטקס של הנוצרים הוא על האלטר שיש שם את הבשר וה...
כלומר, נכון רואי, כלומר, לא כל כך, לפי מה שאתה אומר, היה אכפת לי לומר שהבימה תהיה באמצע או לא תהיה באמצע. אבל אחרי שהנוצרים יש להם מזבח והוא נמצא שם, אז לנו יש מזבח והוא לא יש שם. ויש אנשים שרוצים להידמות לנוצרים, יש רפורמים בעולם, חתם סופר, תחילת המאה ה-19, יש רפורמה בעולם, חתם סופר נלחם ברפורמה בכל כוחו. היינו במי שרוצה, בספרו של הרב פרופסור כבר, מעוז כהנה, בין הנודע ויודע לחתם סופר. זה מהלכים מאוד מאוד דרמטיים, והמאבק על הבית כנסת הוא מאבק כנגד הבית כנסת הרפורמי ששואב את הצורה שלו, כולל העוגב, כולל החופה בתוך המבנה, כולל כל מיני דברים, מהכנסייה. זה עוד לא כתוב, עוד שנייה זה יהיה כתוב, המנחת יצחק יודע את זה. ולכן האנרגיות הן חזקות, ולכן צריך טעמים מיסטיים, ולכן אי אפשר לשנות. מה אכפת לכם? זה באמצע או בצד, באמת מה אכפת לך? לא, זה בית מקדש. חזרנו לשיעור של לפני יומיים. ובשוב זמרי יש, הזכיר שם רק זכר למזבח שהיה באמצע העזרה. אז אם זה אמצע העזרה, זה מזבח החיצון. מתחילים עכשיו להתפלפל, האם זה מזבח החיצון, המזבח הקטורת, המזבח הוא לא היה בדיוק באמצע. שוין, אני לא נכנס לזה, מרתק. זה קשור למי שלומד פה עיון ותמיד וכאלה, לא נכנס לזה כרגע. עכשיו תראו את האות זין, איזה יופי. יראיתי במכתב אחד שכתב הגאון מוהר"ש סופר ז"ל, אב בית דין של קרקו, לקהילת פאפה. האם זה פרנקפורט או שיש קהילה כזאת, אני לא יודע. שאין ברצונו לקבל משרת הרבנות שמה. על אשר לא קיימו את התנאי שהתנאי מהם להעמיד לבימה באמצע בית הכנסת, ושלא יעמוד עמוד התפילה במקום גבוה. זאת אומרת, הוא לא מוכן להיות רב במקום כזה. למה? כי זה מרגיש לו רפורמי. יפה. עכשיו הוא מתחיל להתפלפל. אלו שם בנו את זה סמוך לארון הקודש, אבל אלה שהיום בונים את זה בריחוק יותר, בסוף בית הכנסת, סמוך אל הפתח בכותל המערבי, והם רוצים זכר למזבח הנחושת, וככה וככה וככה, והוא מצטט את אביו החתם סופר, ועד כאן לשונו. טוב, ממשיכים להתפלפל על מיקום הבימה ומיקום בית הכנסת, וזה באמת זה. והנה גם עוד חטא, גם הגאון בתשובת אמרי יש, בהצעת דבריו החוצבים מלהבות אש על המתחדשים הנעל, כתב ליישב את הקהילות שהביא הכסף משנה, שהם דומים למזבח, והם סוברים דין חובה לעשות בימה זכר למזבח. אף אם הבימה אינו באמצע, תהיה הקפה בלולב זכר להקפת המזבח. שמע מן המזה, דעל שיהיה מקשה אחת עם ארון הקודש, כמו שעושים המתחדשים, גם הם לא עולה על דעתם להקל. דעת אי אפשר לעשות הקפה לבימה כלל. אתם מבינים את הבעיה? זה כמו מזבח, איך אפשר להקיף אותו אם מצמידים אותו לארון הקודש? עכשיו, אתה יודע, אני אומר שוב, אני מחילת כבוד תורתו, זאת בעיה שאפשר להתמודד איתה. אז זה שמקיפים זכר למזבח, ואין לך איזה אובייקט להקיף אותו, כי הצמידו את זה לארון הקודש, על זה לא תהיה רב בקהילה. ברור שהאנרגיות פה נשנות על המאבק של המתחדשים, מה צריך ליישב את הכסף משנה ואת הקהילות שהוא מלמד עליהם זכות, אז מיישבים. כן? זה לא היה באמצע, אבל אפשר היה להקיף במקום אחר. אבל הם רוצים להצמיד ואי אפשר להקיף בכלל. וודאי לבאים בסוד השם, יש להם דברים רמים ונשגבים לטעם הבינה באמצע. עכשיו כבר נכנסים לא רק לטעמים של זכר למקדש, אלא קבלה, סודות. הבימה רומזת לדבר גדול, ולא להשמיע הכל בלבד. ושם הזוהר הקדוש, שלא תהיינה מעלות הבימה יתר על שש. נכון, זה כן מופיע על מגן אברהם, אמרתי, מגן אברהם מביא הרבה פעמים את הזוהר. כי אני אגיד שש מעלות לכיסא. טוב, זה כיסא שלמה המלך, וזה שש מעלות, וככה 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 וככה. והיו יצא מהנעל ועוד יוד. ויש כמה טעמים לשבח, דאמצע דווקא. וכל בית כנסת, אין חילוק בין גדולה לקטנה. רק הרבה מוסיף, הטעם לשבח כדי שישמעו. אבל מכל מקום, אף אם טעם זה בטל, הדין אינו בטל. ומה הייתה מה? עכשיו תראו איך הווקטור מתהפך. בגלל שזה כל כך עמוק, ולא רצו שלעולם ישנו, אז בשס אין לזה נימוק. הסיבה שהגמרא לא מביאה נימוק היא, כדי שלא נבוא להקל ולומר, בטל הדין, בטל התקנה. למה? כי זה כל כך חשוב. אוי ואבוי, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה אתה תבואו והוא יקטה והקל וכולי 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 וכולי. ואז הוא מוכיח שגם הרמב"ם בעצמו נזהר בזה, אני מדלג. בכל זאת, י"ב, תראו את המאבק. ועוד אף אם לומר שצדקו הקהילות ענן בטענתם. וכי דבר זה תלוי רק במנהגה. מכל מקום, כיוון שידענו ברור שבכל בתי הכנסיות אשר נבנו מאז אשר הלך ישראל בגולה, לא בנו הבימה סמוך ומחובר אל ארון הקודש. שלום. מה נשמע? אנחנו בשיעור הלכה. לא אוכל שתישאר, אבל ברוך הבא. ועובר עליו שלא תיטוש תורת אמך. זה גם כן קלף חזק, שברגע שהוא נכנס לתמונה הוא קלף חזק, נכון? לא תיטוש תורת אמך. ובזה נבוא למה שכתב כבוד גדולתו, שישנם שאומרים שבחתם סופר מפורש בכנסת חדש מותר לשנות, מה פתאום, איך אפשר לשנות, וכולי וכולי וכולי. היוצא מכל הנהל י' במצוות העמדת הבימה, יש בזה בין צד ההלכה, זה לא כקהילות הנהל, ובין מצד המנהג, עד יתוש תורת אמך, ואיסור העמדת הבימה אצל ארון קודש, ולכן זה אסור. עכשיו יוצא המרצע מהשק. וכל זה אף אם לא היה כוונתם להידמות. ומכל שכן כאי נידון דינן, דכל המשנים, משום שרוצים להישבות עם ולשבות עם הגויים, בלי שום ספק, אבי אביזרעי יודע עבוד אזורי, וצריך להגיד עליהם, וישכח ישראל עושהו, ואי ונחלות, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט מיליארדים, בקיצור, זה נורא והיום, וכולי וכולי וכולי. יערג ואל יעבור. כן, ויערג ואל יעבור, ומי שזה זקן ממראה, וזהו. עכשיו, אני רוצה שוב להתבונן, אני רק, בשביל שנהנה מההתבוננות הזאת, בוא נפתח רגע את רב מוישה, בסדר? תראו איך רב מוישה מפרק את זה אחרת לגמרי. בסדר, בוא נפתח. אגרות משה, אורח חיים, ב', מ', 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 א'. מויש. בעניין, תשובה שניתנת שלוש שנים אחרי התשובה הקודמת, בסדר? חלק אורח חיים, חלק ב', סימן מ', מ', א'. תשובה יותר קצרה. בעניין בימה באמצע, חטא הדר ראשון, תפשין כף ב', התשובה של שירמי חתי צחק הייתה בתפשין יוטט. אז זה ממש שנות ה-60, תחילת שנות ה-60, אותה תקופה. אני לא אקרא את הכל, הנה לדעת הרמב״ם, זה עניין של זה. אבל כתב הכסף משנה שזה לא כזה משנה, נכון? אז במדינה הזו יש לחוש שיעברו על איסור מיקרופון, בשבתות וימים טובים, ולכן עדיף לעשות את הבימה באמצע. בסדר?
מדרום? למה זה? כאילו הוא אומר, לגבי המיקרופון הזה, הוא אומר, זה קורה כאילו?
כן.
בשבת?
כן.
בגלל
שאנשים? כן, שלא
שם. קורה?
קורה. ובחתם סופי אורח חיים, איתה מסברתו, דבימה כמו מזבח הפנימי. אז הוא מתחיל להגיד, מה זה תמוע? מזבח הפנימי? הרי שני הדברים שדמו למזבח שקוראים פרשת הקורבנות, זה היה במזבח העולה. כן, אותו פלפול שעשה שם מנחת יצחק, הוא מפלפל ממש בקצרה, והוא לא מצליח להבין. וצריך עיון בטעמו. אין שם מזבח אחד, הוא טוב, מזבח, מזבח, לא חשוב. צריך עיון בטעמו. אבל על כל פנים לטעמו, וכן איתה גם במשיב דבר שהוא דמי למזבח, יש לעשות באמצע. אבל מכיוון שהוא רק מסברה בלא מקור, שעל זה אמר המנחת יצחק, הסיבה שלא היה לזה מקור, זה כדי שלא תגיד הפוך. אבל הוא אומר, כן, אבל אין לזה מקור. נראה שמטעם זה אין להחמיר שיהיה מצומצם באמצע. וסרקי שיהיה לכל הפחות משוך ממקום גבוה שנעשה לארון הקודש, מקום שיכול להקיף ברווח ולא בדרך. הוא כאילו אומר, זה לא צריך להיות באמצע. מה צריך? שיהיה אפשר להקיף. זה כל הסיפור. זה, כי זה לא מקור כזה חזק. ולקרב אותו ממש סמוך לארון הקודש, הוא באמת אסור, ואם הוא בית כנסת גדול שאי אפשר לשמוע קריאת התורה, אז מוכרחים לשמוע באמצע. נכון? הוא אומר את אותה תשובה בעצם, אבל האנרגיות והאמוציות והמאבק הכל כך גדול, הוא לא שם.
הוא לא
מרגיש מאוים. עכשיו, יש לו מסורת, יש פה תא, יש לו כתב סופר, אתה לא מאוד ממקור, אז תעשה את זה קצת ככה.
כאילו... זה שאלה מנסחים הלכה, זה סיפור של אבא שלי שבזמנו, כשגרנו בירושלים, הם עושים כזה, הקימו בית כנסת, איזה קהילה, והם, כשהם הקימו את הכנסת, הם רצו לשים את הבימה בקדמה של בית הכנסת, באמצע בין עזרת נשים לעזרת גברים, כדי שכל הם יוכלו לראות ולשמוע וכולי. הם... אחד החבר'ה לא הרגיש לו בנוח, בחור תימני, הלך שאל את הרב קפח. והרב קפח אמר לו בתשובה הלכתית מאלפת של, שואל אותי אם זה אסור? לא, זה לא אסור. שואל אותי אם אני אוהב את זה? לא, אני לא אוהב את זה. כאילו חזר אמר, הרב קפח לא אוהב את זה, מבחינתי זה אסור, אני לא יכול לכפות עליכם.
אוקיי, כבר אני מרגיש. מה זה? שמה? לא, לא פתחתי.
זה מפורש. מה שהיה בהונגריה, מסתבר, עושה את זה בשביל הרפורמים, אבל פה,
הכל קצת, לא,
זה פורש.
סימן מבית. סימן מבית, אז תפתחו, אני סגרתי כבר את הפרויקט השוט.
יש בהונגריה את הנבש שם, ומישהי מהקהילה, יש שם עדיין קהילה דתית כאילו שמתפקדת, אז היו שם כמה, בסוף של שרף, היו כמה קבוצה שכאילו שקצת נחבח, היו כמה חבר'ה, דתיים אזרחיים ששם, הרבה פעמים שמעתי בצחוק, כאילו בחבר'ה שכאילו בלי פרש שכנים שנשמע כמו כנסייה, כאילו הסוג שירה, והם שם יצאו לה מאוד חזק עם הנבל, כאילו, מאוד, כאילו, אוכיח, אנחנו דתיים לאומיים, אנחנו כמוכם, זה פשוט המנהג שאתה מרדק, כאילו אמרו לה לא, אתה לא פה, אתה פה, בעצם זה כאילו, זאת אומרת, הכל בסדר, כאילו,
זה אומר שאתה לא מתי, יש מקומות שבהם זה לא בסדר ויש מקומות שבהם.
לא, רק אם רואה, אני קורא את כל הזה, אני אומר כי וואה, אם הם שמים את ה... אם הנוצרים לא שמים את הבימה באמצע, שמים לך במאחורה, מה פתאום העשרה שלך מאחורה הזו. כאילו זה...
השאלה כמה יש איום שיקחו מהם, גם בין לקחת המנגינות של הגוי, נגיד, הפך את תהיה לחידה, החידה, השופר, כולם עשו את זה. כל כאילו, אותו
כאילו היה... אני אומר ככה, תראו... אני רוצה להגיד פה שני דברים, אני רוצה רגע לשים רגע פרוז'קטור ובזה נסיים להיום. זווית אחת היא הזווית של בית כנסת. בואו רגע נדבר, אנחנו שוב, עוסקים ללכות בית כנסת, לא בשיעור באמת ההלכה. בית כנסת במובן הזה הוא אזור קרב. בסדר, הזכרנו קודם את המאבקים בין היהודים, את האנרגיות היהודיות, אבל הוא גם אזור שבו נלחמים על הזהות. ולכן חסידים ומתנגדים, ולכן צורת הישיבה, וכן יצמח פורקנה ולא יצמח פורקנה, כן, תרצבי, יש סיפור מיתולוגי, אבל זה אחד מגרעין גאולים, גרעין גאולים זה הגרעין של אמנון שפיר, אז אנשים מעל 80 ולא יודע כמה, 85 היום, שהם סופרים, סיפרו לי את זה, זאת אומרת, זה סיפור של 70 שנה, לא יודע, 60 שנה, שהוא עלה לבמה, ובלי שהיה אישור, הוא אמר ויצמח פורקנה, ואז, לא משנה מי, איזשהו שם מאוד מיתולוגי בתרצבי של פעם, אמר לו שהוא, פעם בשביל יעשה את זה, הוא ייתן לו לנקות את כל הקירות של בית הכנסת עם סקוטש. שלא יעז עוד פעם, קיצור, המאבקים בבית הכנסת הם מאבקים על הזהות, ולכן כל דבר קטן הופך להיות מאוד מאוד משמעותי, כי זה באמת 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 המרכז והלב הפועם, ושוב, מקדש המעט, המקום שבו יש שכינה, התגלות שכינה, עיצוב החיים היהודיים, מרכז התרבות, מאיזה שפה שלא תבחרו, זה קורה בבית הכנסת. אגב, סוגריים גדולים, מאמר מאוד יפה של הרב ברנדס, על הסידור, כספר ההגות היהודי התשתיתי. זה רעיון מאוד יפה שלו. שהוא אותו, שהייתי בקורס שלו, הוא שאל, נו, מה ספר ההגות היהודי התשתיתי, הכי בסיסי? כוזרי, מורה בוכי, וכל אחד זה בכו וזה בכו. הוא אומר, לא נכון, סידור. למה? הוא אומר, הכי נפוץ. כל היהודים משתמשים בו. ובסוף, אתה אומר מכניס הרחמים או לא אומר מכניס הרחמים? זה שאלה תיאולוגית. אתה אומר תפילה לשלום המדינה או לא אומר תפילה לשלום המדינה? זה שאלה תיאולוגית. אתה אומר מחיי אמיתים או לא אומר מחיי אמיתים, זו שאלה תיאולוגית, אתה משנה אבינו שבשמיים ואימנו שבשמיים, זו שאלה תיאולוגית. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו מסיימים, אבל בסופו של דבר הסידור במובן הזה, התפילה ובית הכנסת כמקום הוא זירת קרב על האופי היהודי, ולכן בזמנים שבהם יש איום של רפורמה, אז הקדושה של בית הכנסת והיציבות שלו וחוסר המוכנות שלו להשתנות היא ערך ש, שירד ואל יעבור. זה התודעה של המפתית, צריך מאוד מאוד חזקה. מצד שני, הוא גם דבר דינמי, ראה אגבירס מוישה והמציאות שבה זה נמצא. הערה האחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, שהיא לא על בית הכנסת, היא על, על הפילוסופיה של ההלכה. הרבה פעמים, השוט, בסדר? לקרוא שוט, זה לשים לב טוב 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 לעובדות ולמאמץ. העובדות הן כאלו. כתוב שבמה צריכה להיות באמצע? כתוב. הנימוק שמופיע ברמב"ם הוא השמעת קול. הכסף משנה לאור הדבר הזה, לימד זכות, זאת אומרת שהיו קהילות שלא עשו את זה באמצע וזה לא היה נורא בעיניו. החתם סופר נאבק בזה, כי זה דומה למזבח, הוא יעיר נכון לגבי המשמעות של המזבח. עכשיו, זה העובדות. עכשיו יושבים שני פוסקים, אחד בלונדון, אחד בניו יורק, ונשאלים את אותה שאלה על, על אותם רקעים. שניהם מבינים הכל. המזבח זה לא בדיוק משכנע.
גם פונים
לקהלים שאני. אני מסכים, אני מסכים.
לא,
אני מסכים. ולכן אני אומר דבר בשם אורון מביא גאולה לעולם.
לא, כאילו שעמיחת יצחק בתור ראש העדה החרדית, ומשה פייקלין בתור ראש הפוסקים ליבשת אמריקה,
אנחנו עוצרים כאן כי זמננו תם בצניפנות הכיתה.